ברוכים הבאים לשברות את הקרח, סדרת הפודקאסטים של האגודה למלחמה בסרטן, שמביאה לכם את כל האמת שמאחורי התמודדות עם מחלת הסרטן. אני אלינור קופלר, אימא לשני ילדים קסומים, יזמית ובעלת המותג Take Me Home. לפני 3 שנים, החיים שלי נעצרו. הבחנתי בסרטן, עברתי 15 טיפולי קימו, והצלחתי לשמור על השיער שלי בעזרת כובע קרח. מאז, השתנה בי משהו. הפסקתי לפחד לדבר על זה, כי הבנתי כמה כוח יש בשיתוף. ושוברות את הקרח, אני מארחת בכל פרק חברים אמיצים שמשתפים בסיפור שלהם ונותנים הרבה תקווה. זה המקום לדבר על מה שעובר עלינו באמת, כי לפעמים דווקא ששוברים את הקרח מתחילים להתחבר. והפעם נמצאת איתי נויה צוקר, שהסיפור שלה תפס אותי מהרגע הראשון. ספורטאית צעירה בשיא פריחתה, שגילתה את המחלה לגמרי במקרה, ובחרה להילחם בה ולא לוותר על מה שמגדיר אותה כאישה, להיאחז בשיער, בדימוי העצמי, בעצמאות. היי נויה, ברוכה הבאה לשוברות את הקרח.
תודה.
איזה כיף שאת פה. אני ממש מתרגשת לארח אותך. את בשבילי סיפור השראה, ואת מאוד מאוד מזכירה את הסיפור שלי.
תודה.
אז אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, לפני כמה זמן היית חולה?
אני מחלימה כבר כמעט שנה. חליתי לפני משהו כמו 2 שנים.
אני חושבת שאתה מקבל את הבשורה שאתה חולה, אז ישר אתה מדמיין בראש איך נראית חולת סרטן, ואני יודעת, אני חשבתי על כל מיני סרטים ודמויות, אבל לראות אותך שנה אחרי, אני כאילו רוצה שכולם יזכרו איך את נראית, ולהגיד שוואו, כאילו, את נראית מדהים ואת מהממת, ואני עכשיו, אני רוצה שכולם יכירו אותך, ותספרי לנו את מה ההתחלה.
חממה. הובחנתי בדצמבר 23, לפני כמעט 2 שנים, בלימפומה מסוג הודג'קינס. הייתי קצינה בחיל האוויר, בתפקיד מאוד אינטנסיבי, וגם תוך כדי המלחמה.
אז חיילת.
חיילת.
צינה.
כן.
בת 21.
21.
כבר מלחמה.
נכון.
ואת, איך בכלל, איך ילדה כל כך צעירה בכלל מגיעה לחשוב על...
פשוט הרגשתי איזשהו כאב שהיה לי לא מוכר. אז הלכתי לבדוק את זה. ובאמת גילו לי את המחלה.
הרגשת, כאילו הרגשת בחזה?
הרגשתי כאב ממש חזק בחזה, בגלל שאני עושה ספורט כל החיים, אז אני מכירה את הגוף שלי, זה היה לי כאב שהוא זר. ובהתחלה חשבו שהיה לי איזשהו אירוע לבבי ממש, שלחו אותי למיון, ובאמת במיון עשו סריקה, וגילו גוש בחזה.
וואו, וישר ידעו שזה סרטני?
בהתחלה לא, היה כל מיני אופציות, אבל אחרי כמה ימים כבר זה היה הכיוון, ורק נשאר היה להבין איזה סרטן, אבל היה די ברור שזה סרטן.
ואיך היה לקבל בשורה כזאת בגיל שלך, שאת אומרת שאת היית ספורטאית, ואת בריאה,
כאילו בהתחלה הרגשתי שאני מוכזבת מהגוף באיזשהו מקום, שאני נורא שומרת על אורח חיים בריא ומתאמנת ועושה ספורט, ובסוף איך יוצא מצב שאני חולה בסרטן. אבל לאט לאט הבנתי שזה, אני חולה לגמרי להתמודד עם זה.
ספרי לי שנייה על הילדות שלך, על הספורט בחיים.
הייתה לי ילדות מהממת. יש לי 2 אחים קטנים, אז כל הילדות הייתה כזה 3 שנינו. ומגיל צעיר אני עושה ספורט. התחלתי בטריאטלון, שזה שילוב של ריצה, אופניים ושחייה. והמשכתי אחר כך בתור נערה יותר לריצות, ולאחרונה גם רצתי חצי מרתון ממש מעט לפני שחליתי. זאת ההתעסקות שלי.
וואו. והיום את עדיין עוסקת בזה? חזרת?
כן, חזרתי לרוץ, אני בונה את זה לאט לאט. אני גם מאמנת, זאת העבודה שלי, אני עובדת עם ילדים, אז זה ממש ההתעסקות היומיומית שלי.
הבנתי שבמקרה גילית שאת היית חולה. כאילו ש... לא, כאילו ש... שהרגשת את זה, אבל שאף אחד לא באמת האמין שיכול להיות משהו כזה, ושאת התעקשת,
כן,
ללכת ולהיבדק, להיות לגמרי. בבית חולים ולא לוותר.
לגמרי, כאילו היה לי איזשהו כאב, והוא נעלם אחרי כמה שעות, והרופא אמר לי ללכת למיון, הרופא הצבאי, ובהתחלה קצת זלזלנו בזה, מה מיון, גם זה היה יום שישי בבוקר, הייתי בבאר שבע, לא הייתי בבית, בן זוג שלי גר באותה תקופה בבאר שבע, ובמקרה הלכתי לשתות קפה ליד בית חולים סורוקה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, אני נכנסת למיון.
זאת אומרת, אם את כבר שמה והבית חולים הולך, אז ראית את זה כסימן?
כן, כאילו, הבית קפה האהוב עליי בבאר שבע, הוא ממש מעבר לכביש מסורוקה, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני פה כבר, אז אני אכנס.
ולא פחדת, לא פחדת לשמוע משהו רע.
לא חשבתי שאני אשמע משהו רע בשום תסריט. חשבתי שהרופא יגיד לי, תקשיבי, כנראה הרגשת...
סרטן בכלל לא עבר בראש.
לא, בחיים לא. ממש לא, בשום מקרה.
ויש למישהו סרטן במשפחה?
לסבתא שלי ולדודה שלי היה סרטן. אבל זה הרגיש מאוד רחוק ממני, כי שתיהן נפטרו ולא הכרתי אותן בכלל. אז זה לא משהו שחייתי לצידו, שהיה עליו איזשהו שיח בבית. זה...
ואיך נראים הימים הראשונים אחרי האבחון? איך בישרת למשפחה? כי את גילית שהיית לבד.
גיליתי שהייתי לבד, התקשרתי לאמא, ויש לנו חבר טוב שהוא רופא, אז גם הרבנו אותו ישר, ובעצם ימים לחוצים, בעיקר מרגיש שאני רוצה לדעת כבר, שאני לא רוצה לחכות, וגם מתנהלת מלחמה ברקע, ממש הימים הראשונים, ואני קצינה ויש לי חיילות. אז האיזון הזה בין... רגע, אני לא מגיעה לצבא ואני לא ממשיכה רגע בתפקיד, לבין אני צריכה להבין מה קורה לי בגוף ואיך אני מתמודדת עם זה. זה היה קצת תחושה של חוסר אונים כזאת בעיקר.
נספרי לי קצת על הסרטן עצמו.
אז לימפומה מסוג הוצ'קינס, במשפחה של סרטן הדם, סרטן שפוגש הרבה חבר'ה צעירים, והוא יחסית... הוא יחסית בסדר, מה שנקרא, כאילו, הרופא שלי אמר לי כשהייתי אצלו, שאם כבר סרטן הזה, שזה לא ממש מנחם באותו רגע, אבל בדיעבד זה מנחם.
תפסת את זה בשלב מוקדם?
כן, שלב 2 מתוך 4, שזה נחשב יחסית מוקדם, כן.
יש תסמינים ברורים לסרטן?
יש תסמינים, לא חוויתי אף תסמין.
מה התסמינים?
הרזיה קיצונית, גרד בכל הגוף, חוסר יכולת לישון בלילה, ולפעמים גם הלימפומה, ממש הגוש יוצא מהגוף, כאילו ממש מורגש פיזית מאחורי האוזניים, או בבת שכי, או במפסעות, ואצלי זה לא היה ככה, כי הוא היה ממש בבטח הזה. אז לא חוויתי אף תסמין של המחלה.
שבישרו לך שאת חולה, מה הדבר הראשון שחשבת?
למה זה קורה לי קצת? אבל לא ממקום של קורבן, אלא ממקום של אני נמצאת בעשייה חשובה, כאילו למה אני צריכה להפסיק אותה? ובעיקר ידעתי שמה שלא יהיה, אני יודעת שאני מוקפת באנשים שיעזרו לי לעבור את זה, ובסוף יהיה בסדר.
חיים במוות עבר?
לא, כי ישר אצל הרופא שלי הוא הוריד את זה מהשולחן, והוא אמר לי לא משנה מה יקרה, את לא בסכנת חיים, וסוג של לא חשבתי על זה כל כך.
ואחרי שאמרו לך שאת חולה ואת פרוטוקול שאת צריכה לקבל, אני יודעת שהשתמשת בכובע קרח.
נכון.
אז איך גילית על זה? איך החלטת שאת רוצה?
הדבר שהכי הלחיץ אותי זה השיער. ישר הייתה לי תמונה בראש של בחורה קרחת, לבנה כזה בפנים, וזה ממש ממש ישב עליי.
זאת התמונה הזאת שדיברתי עליה בהתחלה, שבגלל זה כל כך חשוב לראות איך נראית מחלימה שנה וחצי אחרי?
לגמרי. אז הייתה לי את התמונה הזאת, כמו בסרט שומרת אחותי, או כל מיני דברים כאלה שאת רואה את החולה ישר, והתחלתי לחפש פתרונות. והרופא שלי אמר לי משהו על עקוב הקרח, אחר כך הלכתי למכון פאות. אמרתי, טוב, אני אכין פאה, והבן אדם שהכין לי את הפאה גם אמר לי על עקוב הקרח, והמליץ לי לבדוק על זה. אז התחלתי במין חקר כזה, להתחיל לבדוק את הנושא.
אני בחרתי את הבית חולים לפי הקרבה הביתה בגלל עקוב הקרח. מי שלא יודע, את עקוב הקרח, מתחילים בטיפול, אבל ממשיכים עם זה הביתה כמה שעות. זה היה חלק מהתהליך שלך שבחרת ברופא, בבית חולים?
לגמרי. בחרתי ברופא שלי, כי הוא מאוד האמין ב-well-being שלי ובאיכות החיים שלי, גם תוך כדי וגם אחרי המחלה, כי בסוף אני בחורה צעירה, ויש לי עוד הרבה לפניי. ולאבד את השיער עבור שנה של טיפולים והתמודדות, היה גם לא נראה לא טוב ולא כיף, וממש בחרתי בו בזכות זה, בזכות זה שהוא הסתכל עליי כנויה ולא כמישהי שיש לה סרטן.
אני, שאני חליתי, זה בשנת 22, אז אני הלכתי לכמה בתי חולים, ואני הרגשתי שאף אחד לא מאמין שזה אפשרי. כל רופא שהגעתי אליו, אמר לי, אלינור, זה לא יישאר לך שיער, כאילו, תעברי לפאזה אחרת על חיים במוות, ובטח לא שיער, וזה לא חשוב, ולא הבינו את החשיבות, והמזל שלי זה שאני ראיתי מישהי שבדיוק סיימה, אז זה נתן לי כל כך הרבה תקווה שראיתי שיש לה שיער, אז אמרתי, אם לא יש שיער, בלי, יהיה כפול ממנה בשיער, כן לי כזאת. אז, אבל הרופאים לא האמינו.
נכון.
וזה משהו שאת חווית, או דווקא אצלך את מרגישה שהיה הרבה יותר, הרבה יותר הבנה והכלה?
חוויתי, הייתי בכמה חוות דעת, וחוויתי גם מין תחושה של, זה לא חשוב, השיער יגדל חזרה, תתרכזי כרגע במחלה, ותנצחי את זה. כשהגעתי לרופא שלי, הוא באמת הסתכל על זה כמשהו משמעותי, והרגשתי שלכל אורך הטיפולים ולכל אורך ההתמודדות, הוא שם את איכות החיים שלי מקדימה. ושיער זה אחד מהדברים האלה.
שאלו אותי בעבר, כאילו, אם קשה להשתמש בכובע קרח, מה...
וואו, קשה.
קשה?
מאתגר, אבל אפשרי. ואני הייתי מאוד בגישה של, אם מישהי אחת בעולם עשתה את זה לפניי, אז אין שום סיבה שאני לא יכולה לעשות את זה גם.
אני אמרתי, מה קל? כל התהליך הזה הוא קשה.
ברור.
אבל זה עזר לך לעבור את ה... כמה טיפולים היו לך?
עשיתי 6.
זה עזר לך לעבור את הטיפולים, לחשוב על ה... על הכובע ועל השיער, ולא לחשוב על, על הזריקות והתרופות והחיות, כי אצלי זה קצת מטושטש התקופה הזאת.
לגמרי.
אבל את יושבת בכיסא, ואת כאילו עם הכובע, והכל עובר מסביב, אבל הכובע בשבילי היה הרבה תקווה ואור.
נכון. הרגשתי שאני לא מתעסקת בכימותרפיה בכלל, שרוב היום של הטיפול עוסק בלוגיסטיקה של הכובע.
ומי עזר בלוגיסטיקה? תראי לי קצת, מה, כאילו בכלל, איך המשפחה... הגיב על הלוגיסטיקה של הכובע.
אז אימא שלי, אבא שלי ואחותי הקטנה מאוד מאוד נרתמו. אימא שלי ואחותי החליפו לי את הכובע ממש, בין אם זה בבית חולים ובין אם בבית, ואבא כזה התעסק בלהביא את הקרח בבוקר, ולנהוג אותנו לבית חולים, ולחכות לנו למטה כשהטיפול מסתיים. והם היו בעניין מההתחלה, כי הם הבינו כמה זה חשוב לי, אבל הם כן הביאו חשש קצת ש... זה יהיה תהליך מאתגר ואני אסבול, ולמה לעשות משהו שיגרום לך עוד סבל בתקופה שהיא גם ככה מאתגרת. אבל הם הבינו שזה משמעותי בשבילי מאוד.
אני הרגשתי שזה גם נתן להם תפקיד במחלה. שזה נתן להם איפשהו, כי כולם רוצים לעזור.
נכון.
ואף אחד לא יודע איך לעזור. ואתה רואה את האחות שלך, את הבת שלך, חסרת אונים על כיסא. והרגשתי שדווקא התפקיד הזה בלעזור עם השיער שלי, שבשבילי הוא כך חשוב, אם שלי אמרה לי, כאילו, אלינור, את רק השיער שלך עניין אותך באותה תקופה, ואנחנו היינו שם בשביל לעזור לך בזה.
ממש.
אז היום אני באמת חושבת שזה איפשהו נותן להם מקום במחלה.
ממש.
בהבראה יותר.
אני חושבת שהם הרגישו שהן ממש, שאם הן יעשו את הכובע לא טוב, או יחליפו לא טוב, זה ישפיע באופן ישיר על זה, אם יהיה לי שיער או לא. אז הם ממש נרתמו, והם הרגישו חלק משמעותי, ואני הרגשתי שלא הייתי יכולה לעשות את זה בלעדיהן, זה היה לא אפשרי.
ונכון, אחרי הטיפול הראשון, את רואה שעדיין יש שיער, ואז בטיפול השני, עדיין יש.
נכון.
אז כאילו, עכשיו, את רואה את ההשפעה, וזה גם נותן עוד דרייב להמשיך בטיפולים.
אני מרגישה שכזה תמיד חיכיתי לרגע שבו כל השיער ינשור, וכאילו, ואני אגיד, טוב, זה לא עבר.
ונושר השיער.
ונושר.
נושר השיער.
נושר, והשיער טיפה משתנה גם, אבל הרגע הזה לא הגיע, והשיער נשאר על הראש, וכל הזמן שאלתי את אמא שלי, זה נראה כאילו שיש לי נשירה? איך זה נראה מהצד? היא אמרה לי, תקשיבי, זה נראה רגיל לגמרי, הכל טוב.
ואיך היה עם הבן זוג שלך?
קודם כל, התקופה הזאת מאוד קרבה בינינו וחיזקה את הזוגיות שלנו, שזה לא מובן מאליו.
נכון.
והוא היה שם בשבילי לאורך כל הדרך. כאילו, הוא ידע הוא ידע מה להגיד ומתי להיות ומתי לשחרר.
שם, אמרת שאימא שלך ואחותך ואבא שלך, אבל אמרתי שהוא גם היה בכובע.
נכון. בכובע הוא פחות היה.
כי לא רצית להכניס אותו לחימו או...
גם הרגשתי שזה טיפה מכביד עליו, הוא גם שחקן כדורסל מקצועני, אז הוא בלוז מטורף במהלך השנה, ולהגיע לחצי יום בבית חולים זה היה לו מאוד מאתגר, אז הרגשתי שדווקא במקום הזה הוא פחות צריך להיות בו. הוא כן הגיע עם הכובע כשהייתי בבית, הוא חיכה לי בדרך כלל למרוח הצהריים ומצב רוח טוב ומישהו שלא היה עכשיו בבית חולים כל היום, והוא היה איתי ברגעים האלה, שזה היה לא פחות חשוב.
היה לך חששות לפני שהתחלת את הקימו? כאילו לגבי התפקוד שלך, לגבי... אני יכולה להגיד לך שבשבילי, אני פחדתי לא להיות אימא, היה לי שתי ילדים קטנים בבית, לא להיות נוכחת איתם, לא לקחת אותם לחוגים. בסוף עשיתי הכל, ועשיתי הכל גם יותר טוב, כי הייתי הרבה יותר נוכחת, אבל פחדתי, כאילו תראה את הסרטים, שמישהו מרים אותך על האמבטיה, ועושים, ואת הכל היום במיטה. איך הייתה החוויה שלך?
בהתחלה התייעצתי עם המון חולים, ורוב השיחות הטלפון הלחיצו אותי, וחשבתי שאני אחווה בחילות, ושאני לא אצליח לקום, ושאני לא רוצה לצאת מהבית, אבל כמו שאמרת, תפקדתי כרגיל, הקפדתי על פעילות גופנית, ויצאתי ונפגשתי עם חברים, והייתי עם בן זוג שלי הרבה יותר זמן, ובילינו המון שעות ביחד, מאשר אם הייתי בצבא. אז אני חושבת שבהתחלה מאוד פחדתי, אבל בהתחלה הבנתי שאני קובעת איך זה הולך להיות. ואני קבעתי שהולך להיות טוב, ושהולך להיות בסדר.
את מגדירה את הסרטן, לא מגדירה אותך. אז המשכתי עם הספורט.
נכון.
המשכתי עם החיים.
נכון.
המשכתי לבלות עם הבן זוג.
נכון. המשכתי לעשות הכל, וגם אפילו ביקשתי מחברות שלי לא לדבר איתי כל הזמן על המחלה, שגם להן יש בעיות, ולהן קוראים דברים בחיים, ושעדיין נשמור על איזושהי שיחה גם לא רק על המחלה כל הזמן, וזה עזר, ממש.
היה לך קשה לראות את החיים של החברות שלך, כאילו שהכל מאוד מאוד ממשיך, ואת שנייה קיבלת את הבשורה הרעה, ועכשיו זה מה שצריך עכשיו לדאוג לו על השנה, חצי שנה הקרובה.
היה לי בעיקר קשה עם זה שהייתי קצינה והרגשתי מאוד משמעותית, והיה לי תפקיד חשוב, והשפעתי באופן ישיר על אנשים ועל המלחמה ממש, ופתאום ביום אחד אני כבר לא משמעותית באיזשהו מקום, ואני צריכה לדאוג לעצמי.
כן, יש לך את המלחמה שלך.
בדיוק. והיה לי קשה עם המעבר הזה מאוד, והרגשתי שאני רגע תקועה במקום, וכולם ממשיכים, ואני רגע... אין לי יכולת להמשיך, כי אני צריכה לעסוק במשהו ש... חברים בגיל שלי לא מתעסקים בו כל כך. זה היה קצת מאתגר.
זה מאוד מבגר בגיל כזה.
נכון.
מרגישה שזה...
ממש. מרגישה שזה הקפיץ אותי כמה שנים.
ואת חושבת שזה יצר פער בינך ובין החברים?
אני לא מסתכלת על זה ככה. אני פשוט חושבת שיש לי עוד מין חוויה בסל כלים שלי, וכמו שאמרת, זה לא מגדיר אותי. זה חלק מהסיפור שלי, אבל זה לא ממש מגדיר אותי.
את היום, קודם כל... זה שאת מדברת על זה, אחרי שנה וחצי, אני לא הייתי מסוגלת לדבר על זה. הייתי מתחילה לדבר ולא יודעת למה הולך לצאת ממני. היום, אני כאילו, שאני 3 שנים אחרי, אני יודעת להסתכל אחורה ולראות מה היה אור בחושך הזה. את יודעת להגיד?
אני חושבת שמה שהיה אור זה קודם כל אנשים סביבי. המשפחה, בן זוג, החברות הקרובות, ואחר כך היכולת שלי לשמור על איזושהי שגרה, הפעילות הגופנית, זה שיצאתי מהבית. אבל זה בעיקר האנשים שעוזרים לך בדרך, זה תמיד היה אור. כי ידעתי שלא משנה מה יקרה, הם לצידי. וזה ממש עזר לי.
אבל ההתמודדות כן שינתה דברים בחיים.
ברור. שינתה את התפיסה גם שהכל יכול לקרות כל הזמן, שאנחנו מתכננים לעצמנו איזשהו מסלול, תכננתי להשתחרר ולטוס לטייל בעולם.
ואלוהים צוחק. אנחנו מתכננים והוא צוחק.
נכון. והכל פתאום ביום אחד השתנה. זו סיטואציה שצריך רגע גם להבין איך מתמודדים איתה.
אבל זו סיטואציה שהם מתמודדים וגם עוברים אותה.
ברור.
ואני חושבת שזה נורא קשה להגיד את זה, אבל כשאנשים מקבלים את הבשורה, אז כאילו אומרים, את הכל הופך להיות חשוך ושחור, אבל את 1.5 שנה אחרי, ואת נראית מדהים, ואת ממשיכה בחיים שלך, ואת ממשיכה חזקה יותר ואמיצה יותר, ואת קיבלת באמת כלים שתוכלי להתמודד עם כל מה שמגיע לך.
נכון.
כל מה שמגיע בדרך. כאילו, אין לך אפילו מושג כמה, כמו שאני יודעת שלי עדיין אין מושג כמה, ואני אומרת כאילו, יאללה, קדימה.
ממש. אמרתי את זה לחברה לא מזמן, שלא משנה מה יקרה לי עכשיו, הכל קטן עליי. כאילו, אני אתמודד עם מה שיגיע, ואני אחבק את זה גם, כי התמודדתי עם דברים יותר מאתגרים, וקיבלתי החלטות יותר חשובות ובעלות משמעות כבר.
אז גילית על עצמך מלא חוזקות. את זה הבן זוג שלך מגיש 16 ביחד, שוב, זה נורא מרגש.
ממש.
ושעברתם את התקופה.
נכון.
כי זה לא מובן מאליו, והרבה זוגות נבלים.
נכון.
ולא יודעים מה לעשות, והרבה מערכות יחסים מתפרקות. ואני מרגשת אותי.
תודה.
וכל הכבוד לו, תגידי לו.
ברור, וואו. ברור, זה לא מובן מאליו בכלל.
לא, ממש לא מובן.
וזה כיף שיש מישהו איתך לאורך הדרך, מישהו גם שמכיר אותי ממש ממש טוב, לפעמים אפילו יותר טוב מההורים. וזה באיזשהו מקום מאוד חיזק את הזוגיות שלנו, כי הבנו שאנחנו מסוגלים להתמודד גם עם זה. ועכשיו גם ברמת הזוגיות, מה שיפגוש אותנו בדרך, איזה שהם סיטואציות שלא נסכים עליהם, או ריבים, או דברים כאלה, אז עברנו משהו שהוא קצת יותר משמעותי.
יש הרגלים או שינויים שעשית באורך חיים שלך מאז?
אני יותר מקפידה קצת על תזונה, חושבת מה אני מכניסה לגוף שלי, ובעיקר חיה עם איזושהי מודעות, שהגוף עבר איזושהי טראומה, הטיפולים הם מאוד מזיקים לגוף, כמו שהשיער נושר, אז גם הרבה דברים אחרים נפגעים. ואני מנסה...
מרגישה, כאילו, את מרגישה משהו היום, שנה וחצי אחרי?
לא משהו משמעותי. אני מרגישה שאני קצת יותר עייפה מבדרך כלל, שלוקח לי לפעמים יותר זמן לעשות דברים, אבל לא משהו שמפריע לי לתפקד.
את לפני זה אני מבינה שתמיד היית בטורבו.
כן, לפני זה אני
גם בטורבו. תמיד.
תמיד.
אז היום את יודעת קצת להקשיב לגוף, להירגע.
לגמרי. זה אחד הדברים הכי משמעותיים שלמדתי, כאילו. לדעת גם לנוח, להקשיב לגוף, לתת לו להחלים.
מה היית אומרת למישהי או מישהו שבן 22, בן 20 שחלה?
הייתי אומרת, קודם כל, לסמוך על עצמך. בסוף אני מכירה את עצמי הכי טוב, ואני יודעת מה יהיה לי טוב ומה יעשה לי טוב ומה יהיה לי נכון, ולהקשיב לתחושות בטן, כי יש בנו משהו בסוף עמוק עמוק בפנים שיודע. ואני הרגשתי שזה מלווה אותי לכל אורך ההתמודדות, גם בצמתים שהייתי צריכה לקבל החלטה חשובה, אם להמשיך את הטיפולים או לעצור, או אם לעשות ניתוח, או אם לעשות הקרנות, כל מיני דברים שלא חשבתי שיפגשו אותי. בסוף ידעתי מה יעשה לי טוב ומה יהיה לי נכון. וזה ליווה אותי ממש. עד עכשיו, לגמרי.
ואחרי הטיפולים היה לך הקרנות?
היה לי ניתוח, כן. ועוד סבב של הקרנות, 15 הקרנות.
איזה סוג של ניתוח עושים?
עשיתי בעצם ניתוח להוצאת בלוטה. הייתה לי בעצם בלוטה שלא הגיבה לכימותרפיה. בלוטה אחת שכן, גוש אחד שהגיב, וגוש אחד שפשוט לא...
ומה עושים שגוש לא מגיב?
קודם כל מתבאסים, כי אתה חושב שעם אחים אתה מסיים עם זה, ויאללה. כאילו, אמרו לי חצי שנה טיפולים וביי. פתאום אני מבינה שיש רגע המשך לדבר הזה, וצריך להשתמש באמצעים אחרים. אבל מבינים שיש פתרון, ושוב, אין סכנת מוות, והכל בסדר. אז באמת בחרנו לעשות ניתוח, פשוט להוציא את הבלוטה כמו שהיא, ואחר כך להמשיך עם הקרנות כדי לוודא שאין עוד בלוטות כאלה בגוף.
וואו. ואת, אני היום מדברת על, אני היום מדברת על על המחלה, על המחלמה, בגלל שקיבלתי הרבה תקווה מעקוב הקרח. מה נותן לך את הכוחות לבוא ולשבת ולדבר?
אני מרגישה שכשאני התחלתי את התהליך עם הכובע, היו לי מלא שאלות, ולא כזה מצאתי עם מי לדבר. ועכשיו אני מרגישה שיש לי את היכולת לעזור למישהי שנמצאת במקום הזה שאני הייתי בו לפני שנה וחצי.
את מלווה?
כן. בעצם כשאת מתחילה את הכובע, את מקבלת מסמך. קיבלת אותו גם באנגלית, איך לטפל בשיער, של 7 עמודים. אותי זה נורא הבהיל, למרות שאני טובה באנגלית. אז החלטתי שאני מתרגמת אותו לעברית. חלק מהתרגום גם הכנסתי פסקה שמספרת את הסיפור האישי שלי, עם כתובת מייל שלי למטה. ובעצם כל מי שעושה פינגווין את הכובע קרח מקבלת את המסמך הזה. ואני מקבלת הרבה פניות. שתי נשים בשבוע, השבוע שתי נשים התקשרו אליי, אחת שלחה לי מייל, אז אני ממש מתעסקת בזה.
וזה משחרר לעזור לנשים.
נכון, זה משחרר וזה בסוף...
אני רוצה לך במובן הרגשי לעזור לנשים.
זה בעיקר גורם לי להרגיש שאנחנו יוצרות איזושהי קהילה, ושאני נותנת להן כוח, שבסוף הן יודעות שגם אני חוויתי את זה, ובסוף כשמדברים עם מישהו שלא חווה את זה, הוא קצת פחות מבין ויודע לעזור. ויש איזושהי אחווה כזאת בין נשים ש...
okay.
שעברו את הדבר הזה, ומרגיש לי שאני יכולה לעזור להן, ו... וזה פשוט קרה.
תעד שאחרי שהחלמתי, אז פתחתי את הקבוצה בפייסבוק, כובע קרח ישראל, והיום יש שם מעל 900 נשים.
אני גם שם.
וזה, ואני רואה בהתחלה אנשים לא שיתפו, וזה היה מאוד מאוד קשה לבקש מאנשים לשתף את השיער, לראות את הנשירה, לראות את ההתקדמות, את הדברים, את היתרונות וגם את החסרונות.
ברור.
אבל היום שאני נכנסת לקבוצה, יש שם כל כך הרבה מידע ותמונות, וזה באמת מרגש, כי אני חושבת שגם ברגע שאת מחלימה, לי הייתה גם חברה שליפתה אותי, חברה שחלתה שליפתה אותי, כי בסופו של דבר, אמא, בן זוג, חברים טובים, זה תמיכה מדהימה. אבל אם מישהו לא עבר את זה, לא היה בכיסא, לא קיבל את הטיפול, אין לו מושג על מה מדובר. אז שאני החלמתי, אז וגם רשום, רשום בקבוצה למעלה, מה עכשיו? עכשיו מעבירים את זה הלאה, עכשיו עוזרים הלאה. ואני חושבת שזה באמת המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לאנשים. כי גם בקבוצה אתה רואה, ראיתי אבות ואחים, אמרתי, רגע, זה לא משהו פה. ואנשים ממש כתבו לי שהם פה, כי החולות התביישו להיכנס לקבוצה בהתחלה, אז שלחו אנשים אחרים את המשפחה.
כן.
אבל עכשיו זה מתחיל להיות יותר מיינסטרים, קצת יותר מדברים על זה. אני כל כך גאה שאת מדברת על זה כצעירה.
כן. בהתחלה אני זוכרת שאבא שלי תפס אותי ואמר לי, את בטוחה שאת רוצה להתעסק בזה? אולי כאילו תשים את זה מאחור ותמשיכי. ובהתחלה הסכמתי איתו קצת. אמרתי לו, צודק, כאילו, למה אני צריכה את זה? אבל הרגשתי שאני חייבת לתת בחזרה באיזשהו מקום, שאנשים עזרו לי כשאני הייתי צריכה, ועכשיו אני יכולה, אז למה לא?
זה מטורף, כי כשאני סיימתי את ה-15 טיפולים, ואני הבטחתי לעצמי. אמרתי, אם אני מסיים את 15 טיפולים ויש לי שיער, אני מספרת לכולם. אז אמרתי לאבא שלי, אבא, אני רוצה להתראיין לחדשות. אומר לי, אינו, אף אחד לא יודע מזה. פתאום חדשות, ורגע, יש לך עוד אקרנות וניתוחים. את לא סיימת את המלחמה, רק יש לך קרב אחד שניצחת. אמרתי, לא, אני רוצה עכשיו להתראיין, לא עוד 3-4 חודשים שיחזור לי שיער בגבות, והריסים, והצבע על הלחיים. עכשיו אני רוצה שיראו אותי עם השיער. והתראיינתי לחדשות, וגם זה כאילו, זה כאילו עוזר להחלמה.
נכון.
נכון?
זה, השיתוף הזה הוא כאילו, הוא משחרר. בהתחלה לי קשה, גם לא קראתי לזה סרטן, אמרתי המחלה.
המחלה. לי המחלה עוד יותר קשה לי.
קשה לקרוא לזה בשם. והתחלתי עבודה חדשה, ממש ביום שאמרו לי שאני בריאה, הלכתי לרעיון עבודה. ולא סיפרתי להם בהתחלה, היה לי קצת קשה. ואחרי זה חודש וחצי מצאתי את עצמי בפעם הראשונה, מספרת לבערך 10 אנשים שלא ידעו בכלל. גם על הכובע.
ומה התגובה? מה התגובה של אנשים? הם שומעים שגם היה לך סרטן, ושאת גם נראית ככה, כי מה שאני אומרת, אנשים לא...
לא מבינים.
לא מבינים, הם לא מדמיינים שאפשר לראות ככה, שאת יכולה להיות חולה בצורה אחרת.
נכון.
שאת יכולה להיות חולה בלי לראות חולה.
לגמרי. בהתחלה, האמיצים שאלו אותי, רגע, אז איך יש לך שיער? לא, כאילו לא הבינו, והשיח תמיד הולך לכובע קרח, כי זה הכי מעניין וזה הכי... ובעיניי זה גם מאוד חשוב, אבל אנשים הם מופתעים, מופתעים לטובה, כשאני... בעבודה חדשה, ושאני ממשיכה, ושאני מתקדמת, ושאני נראית בריאה ולא חולה. אז אלה התגובות בעיקר.
נוי, אני מאחלת לך שתמשיכי להיות אור כל כך חזק וזוהר.
תודה.
לכולם, ושתמשיכי לעזור ולהיות השראה. ותודה רבה לך.
תודה, היה לי כיף.
את החיבוק.
מזיז את זה.
מאמן לי.
תודה.
תודה רבה לכל מי שהצטרף לפרק הזה בשוברות את הקרח. ותודה לנויה צוקר על האומץ ועל זה שהבאת קול אחר, צעיר, מדויק, אמיתי. ואם אתן שומעות אותנו עכשיו, תזכרו שנויה כבר עשתה את הדרך הזאת, והיא כאן כדי להזכיר לכן שאפשר לעבור את זה. אז אם גם לכם יש שאלות בנושא הודג'קינס לימפומה, תנו בבקשה אל האגודה למלחמה בסרטן.